הפוסקים, הבית יוסף מעתיק את הבודרהם, שעשרה בטבת שונה מיתר התעניות. זאת התענית האחת שיכולה לחול בשבת, ביום שישי, סליחה. תענית ציבור יחידה שחלה ביום שישי ומתענים את כל היום. מוסיף הבודרהם, והוא מביא את זה בשם הגאונים, שאילו, לפי הלוח זה לא יכול לחול בשבת, אבל אילו זה היה חל בשבת, אז היה דוחה שבת גם. זאת אומרת, היו חייבים להתענות בשבת. שונה מיתר התעניות שאומנם חלים בשבת, אבל נדחים ליום ראשון. ואילו עשרה בטבת דינו שונה, הוא לא יכול להידחות. אז מודפס בשם רב חיים, וכך גם כתוב בר שמח בהלכות תעניות, בערך. ככה נתפס בשמו. שהעובדה שתענית נדחית זה משום שהתענית יכולה להתקיים גם ביום ראשון. אי אפשר לדחות. דבר שחל ביום מסוים, אי אפשר לדחות אותו ליום אחר. אבל מכיוון שאת קיום התענית אפשר לקיים גם ביום ראשון, זאת סיבה שאפשר לדחות את זה ליום ראשון. אבל בתענית עשרה בטבת, שכתוב עליה בפסוק, כתוב לך את עצם היום הזה, כך כתוב בפסוק, לשון הכתוב, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. ומכיוון שאנחנו להלכה קיימה לן כרבי עקיבא, אנחנו מתענים בעשרה בטבת, זאת אומרת, מחלוקת בגמרא בראש השנה בדף י"ח עמוד ב', אז נחלקו בזה רבי עקיבא ורבי שמעון. רבי שמעון אומר שצום העשירי זה חמישה בטבת, שבו באה הבשורה, הפליט בא ואמר בבבל, שחלק מכלל ישראל כבר היו שם, חלק גדול, שהוא בא ואמר שהוקטה העיר. אז עשו יום שמועה כיום שריפה, כך לשון הגמרא. אבל אנחנו, שקיימה לנו להלכה כרבי עקיבא, שמתענים בעשירי בטבת, דהיינו ביום ששמח מלך בבל, כמו שכתוב בפסוק, בעצם, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. אז מכיוון שכתוב בפסוק, בעצם היום הזה, דהיינו, הרד"ק מוסיף, בתחילת הפסוק כתוב, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. אומר הרד"ק, שם היום זה לימות השבוע, ועצם היום הזה לימות החודש. זאת אומרת, יש כאן תאריך כפול, כאילו. היום בימות השבוע, והיום בימות החודש, והיום הזה, זה היום שנקבע, שבו שמח מלך בבל, ועליו אנחנו מתענים. מכיוון שכך, אז לא ייתכן לקיים את התענית הזאת ביום אחר. זה אי אפשר. אי אפשר לקיים את זה, זה חייב להתקיים בעצם היום הזה. לכן זה לא נדחה. כך כתוב. זה הדין. לכן, מהטעם הזה, כך כתוב באבודרהם, מהטעם הזה, אז אנחנו גם ביום שישי מתענים. בתענית י"ג אדר, תענית אסתר, כשזה צריך, אמור לצאת ביום שישי, אז אנחנו דוחים את זה, זאת אומרת, מקדימים את זה לפניו, ליום שלפניו. אז לעולם לא מתענים תענית ציבור ביום שישי, תענית יחיד אפשר, נאמר. יש תעניות שנקבעו, לכתחילה תענית יחידים נקבעו, יש מיני תעניות שנקבעו לך תחילה לערב שבת. כמו מה שהמגן אברהם מביא, תענית של ערב שבת, פרשת חוקת, דג זעירה תורייתא. אז זה תענית יחידים, יחידים מתענים ומתענים ביום שישי, אבל תענית ציבור, תענית ציבור שנקבעת לכלל ישראל, לא נקבעה תענית לימי שישי. והטעם כתוב בעבוד רם, משום שהיום הזה לא ניתן, אי אפשר להזיז אותו, זה עצם היום הזה. ביום הזה זה חייב להיות דווקא ביום, שלא כיתר התעניות, כמו שאמרנו, כך מודפס בשם רב חיים, שלא כיתר התעניות, שהקיום שלהם הוא אפשרי גם ביום אחר. התענית עצמה יכולה להתקיים גם ביום אחר. וכבר מובא כך, כתוב ככה גם באחרונים קודמים, שהצומות האחרים, ככה הם נקראים. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, שהוא מלכתחילה נקבע כדחוי. הוא נקבע לא ביומו. אז כל התעניות האלה עניינם בחודש, עניינם הרביעי, החמישי, אז אפשר להתענות גם ביום אחר. כאן התענית הזאת היא מיוחדת, שכאן נקבע עצם היום הזה. זה הדין, כן. אנחנו צריכים להשתדל להבין את טעם הדבר, למה זה באמת כך? מה המיוחד בתענית עשרה בטבת שהיא נקבעה בדווקא, בשונה מיתר התעניות? התענית הזאת נקבעה בדווקא על היום ועל היום המסוים הזה, שבו שמח מלך בבל. במגילת תענית, בסופה, פרק י"ג, כתוב שם במגילת תענית, השמיני בטבת, ח' בטבת, שבו נכתבה התורה, זה כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים, ח' בטבת, שבו נכתבה התורה היוונית, שכתבו הזקנים לתלמי המלך, ובא, שכתוב, הוא בא חושך לעולם שלושה ימים. אז כתוב שם במגילת תענית, הפרק האחרון במגילת תענית מפרש את הימים הרעים, ימי הצרות, הימים שכן מתענים בהם. כן, רובה של מגילת תענית הם ימים שאסור להתענות בהם. זאת אומרת, ימי טובה שלא מתענים בהם. דלא להתענו יהיה בהון. זה מגילת תענית בעיקרה. הפרק האחרון במגילת תענית מדבר על ימי צרות שהם צריכים היו, אמורים, היה צריך להיקבע כתענית. הם ימים רעים שמן הראוי להתענות בהם. אז כתוב שם שהשמיני, התשיעי והעשירי בטבת הם ימים שצריכים להיות ימי תענית. אז על שמיני בטבת כתוב, משום שנכתבה בו התורה היוונית וירד חושך לעולם שלושה ימים. הוא בא חושך לעולם שלושה ימים. תשיעי בטבת, לא פירשו חכמים למה. לא פירשו לנו חכמים מהו, כך כתוב במגילת תענית. אבל בסידור, בסליחות שנגיד מחר, אז כתוב שהסיבה היא, וככה גם כתוב בגאונים, גם זה כתוב בקולבו, בבהג, כתוב שבו נסתלק עזרא הסופר. זה היה בתשיעי בטבת. בעשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל, עשירי בטבת זה צום העשירי. צום העשירי שהוא צום מדברי קבלה, מהפסוק. המשמעות הפשוטה, וככה גם לומדים המפרשים, המשמעות הפשוטה במגילת תענית, בדברי, בברייתא עצמה, אז המשמעות הפשוטה זה ששלושת הימים האלה הם שייכים אהדדה, הם שייכים זה לזה. הם שלושה ימים שנקבעו ביחד, זה לא שלושה ימים שהם שכנים. זאת אומרת, צרות מקריות שקרו בח' לחוד, בט' לחוד וב' לחוד. אלא, זה הרי הפירוש הפשוט, שבו נכתבה התורה היוונית, ומה שנכתבה התורה היוונית זה הדבר המאוחר ביותר, וירד חושך לעולם שלושה ימים, ואחר כך ט' ויוד. מה שקרה בט' ומה שקרה ביוד קרה הרבה הרבה לפני תרגום התורה ליוונית. עזרא הסופר נסתלק הרבה קודם, הרבה קודם. ומה ששמח מלך בבל על חורבן בית ראשון, זה בוודאי היה קודם. בכל אופן, כתוב כאן שהדבר המאוחר ביותר הוא זה שהביא חושך לעולם שלושה ימים, והחושך הזה שירד לעולם שלושה ימים, אז זה מתבטא בכל יום ויום, יש בו צרה מעין אותו חושך שירד לעולם שלושה ימים, שזה קרה בפועל אחר כך. זאת אומרת שהימים האלה הם בעצם ימים רעים. הם ימי צרה, ימים רעים. זה נתגלה בדברים האלה. אז מה שנתגלה בתרגום התורה ליוונית זה שירד חושך לעולם כל שלושת הימים כולם, והתרגום ליוונית הוא זה שגילה את החושך הכללי של כל שלושת הימים האלה. בפועל, אז בשלושת הימים האלה קרו עוד דברים. דהיינו, ההסתלקות של עזרא, במקום אחד כתוב עזרא ונחמיה, שניהם הסתלקו ביום אחד, כך כתוב בקוב, שבו מתו עזרא ונחמיה. והתאריך האחרון, עשרה בטבת, זהו צום העשירי שאנחנו יודעים, שבו שמח מלך בבל. אז מה שצריך להבין, וככה גם בקדמונים מבואר, תורכים לנסות להבין מה הקשר בין החושך שירד לעולם בגלל תרגום התורה ליוונית לצרות האחרות שקרו ביום הזה, בימים האלה, זאת אומרת, בשלושת הימים האלה. אז ננסה להבין לפי דרכנו. בפרק א' במסכת סופרים, אז כתוב בברייתא, בברייתא לא כתוב תאריך, אבל כתוב שם שהתורה נתרגמה ליוונית, והיה אותו יום קשה להם לישראל כיום שנעשה בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. אז אף על פי שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים, קיים עלה. הרי זה דבר ידוע, זה מפורש, כמעט מפורש בכתובים, בפסוק כמעט מפורש, שהתורה ניתנה ב-70 לשון. ובוודאי שאחד מ-70 לשון זה גם ליוונית. והתורה ניתנה בער היטב, משה רבינו עצמו נתן את התורה ב-70 לשון. אבל כתוב שכאן, באותו זמן ששלטה מלכות יוון, ואז הכריחו את הסקנים לתרגם את התורה ליוונית, אז אותו תרגום הביא חושך לעולם, ואסון שהוא מעין מעשה העגל, והטעם, הסיבה לזה, משום שהתורה לא הייתה יכולה להתרגם כל צורכה. אז הרי ברור, הדברים הרי ברורים. הפירוש הפשוט שהתורה לא הייתה יכולה להתרגם כל צורכה, זה הכוונה שלקחו כאן את התורה ושמו אותה בתוך מסגרת שהיא לא כפי ערכה של תורה. על התורה כתוב שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, והיא לא ניתנת, אי אפשר להכניס אותה לתוך מסגרות כאלה, שהן מסגרות שניתנות לתפיסה בתוך המערכת הזאת שאנחנו נמצאים בה. כאן התורה לא נכנסת לתוך מסגרת צרה כזאת. זה פירוש המילים שלא ניתנה, שלא, שאין התורה ניתנת להתרגם, שלא ניתנה התורה להתרגם כל צורכה. מהו כל צורכה של התורה? כל צורכה של התורה זה שהיא תהיה כצורתה, כצורתה, כעיקר צורתה. ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים. וכשתרגמו את התורה ליוונית בזמן שלטון יוון, בזמן שיוון באה לעולם, השתלטה, כשיוון השתלטה על העולם, ואז תרגמו את התורה ליוונית, אז הכניסו את התורה לתוך מסגרת, שהמסגרת הזאת הפקיעה את הארוכה מארץ מידה של התורה. תרגום התורה ליוונית זה לא תרגום מלשון ללשון, זה תרגום מתורה למה שיוונית אומרת. יוונית מדברת בשפה שהיא נתפסת פה. יוונית מדברת בשפה שהיא... הזכרנו פה כמה פעמים את דברי הרמב"ן. על אותו יווני ותלמידיו הרשעים. שהגיס ליבו אותו רשע, שהוא האב לכולה. שהגיס ליבו לחשוב שכל מה שלא הגיע אליו בדעתו, בסברתו, בסברת ליבו, אינו אמת. זאת אומרת, עד המקום שבני אדם מסוגלים לתפוס. אז השפה היוונית, מאז שלטון יוון, אז השפה היוונית היא מסתרת על כל השטח שניתן לתפיסה על ידי דעתם של בני אדם. זהו השטח שעל פניו מסתרת השפה היוונית. וכשתרגמו את התורה ליוונית, התורה לא יכולה להתרגם כל צורכה. התורה לא יכולה... הדבר הזה מפקיע את עצם מציאותה של תורה. התורה לא ניתנת לתרגום כזה. אז כמובן, כשיוונית הייתה לשון בין יתר הלשונות, וכשמשה רבינו מסר את התורה ב-70 לשון, אז התורה נמסרה, והיא נמסרה בכל 70 לשון, בצורתה של תורה. אבל כשיוון השתלטה על העולם, יוון שלטת, ננסה לבאר עוד דבר. זה תמוע מאוד, כבר דיברנו על זה פה פעם. זה תמוע מאוד. בגמרא כתוב שהספרים התירו לכתוב אותם יוונית. ולומדים את זה מפסוק. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפיותו של יפת תהיה באוהלי שם. וככה הדין, שספרים התירו לכתוב אותם יוונית. משום שכך צריך להיות. צריך להיות שיפיותו של יפת תהיה באוהלי שם. וכשהתירו לכתוב אותם יוונית, אז התירו לכתוב אותם יוונית רבותינו, אחרי פולמוס של יוון. אז התירו לכתוב אותם יוונית. וזה תמוע מאוד. אם התרגום ליוונית הביא חושך לעולם, וזה אסון כיום שנעשה העגר, אז מה ראו על ככה להתיר את האסון הזה? צריך היה לאסור את זה. לא רק שהתירו, אלא שהתירו בדווקא ליוונית. זאת אומרת, אפשר לכתוב את התורה בלשונות אחרים, אבל הכתיבה בלשונות אחרים לא נתפסת. זאת לא כתיבה שנתפסת בדיני כתב של תורה. ויוונית, להפך, אותה יוונית שהיא האסון הגדול, האסון הגדול, שאז ירד חושך לעולם. ואז היה יום קשה כיום שנעשה העגל, אז דווקא ליוונית אפשר לתרגם את התורה, והתורה נתפסת בקדושת כתב. אז פירוש הדבר, לכאורה זה מאוד מאוד תמוע. בהרבה מקומות המהר"ל מעריך לבאר שורש הדבר הוא בגמרא בשבת בדף קוף למד ח'. כתוב בגמרא, ונעו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ, וכתוב שם בהמשך, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצא. אז כתוב על זה בגמרא שלא תימצא הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. אז אומר הרב, התורה זה פחות או יותר לשונו, זאת אומרת, המשפט הזה הוא הניסוח של המערב. התורה היא צורתם של ישראל. וכשנגזרת גלות על ישראל, אז אותה גזירת גלות חלה גם על התורה. התורה היא צורתם של ישראל. כשישראל מפוזרים בארבע כנפות הארץ, אז גם התורה שהיא צורתם של ישראל, חלה עליה אותה גזירת גלות. התורה בעצמה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, כתוב בגמרא בחגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, הגמרא בחגיגה בדף ה', כתוב בגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. כשמלכה ושריה בגויים, אז התורה גם היא נמצאת באותו מצב. התורה בעצמה, חלים עליה אותם גזירות, אותם צרות שחלים על כלל ישראל. באופן שכשכלל ישראל מפוזרים בארבע כנפות הארץ, אז גם התורה מפוזרת באותה צורה. ואי אפשר בשום פנים ואופן למצוא הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. אלא צריך לנוע מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ, לשוטט ולבקש את דבר השם, וכולי היי ולא ימצאו. מי שמחפש את כלל ישראל, גם הוא צריך לנוע מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. כלל ישראל לא נמצא, הוא לא יחד, הוא לא נמצא. כלל ישראל עצמו לא נמצא כעיקר צורתו שצריך להיות יחד. אז כיוון שהפיזור חל עלינו, וגזירת הגלות של הפיזור חלה על כלל ישראל, אז אותה גזירת גלות ואותה גזירת פיזור חלה על התורה. וזה עניין אחד, זה לא שני גזירות, זה עניין אחד, זאת אותה גזירה. התורה נראית כמו שכלל ישראל נראה. התורה היא צורתם של ישראל. התורה ניתנה לנו והיא מחוברת אלינו. מאז גלות יוון, אז כביכול בורא העולם שם אותנו, נתן אותנו תחת גלות כזאת, שהגלות הזאת היא מיוחדת. להיות נתון בתוך מערכת, בתוך מסגרת, כאילו, כן, בתוך מסגרת חיצונית, של דעת שמתיימרת, רחמנא ליצלן, אבל זה מה שהיא צועקת. דעת שמתיימרת להיות כאילו עדיפה על דעתה של תורה. רחמנא ליצלן. זאת הגלות זאת גלות יוון. עצם גלות יוון היא זאת, שאנחנו ניתנו בידי כאלה שנדמה להם, בדעתם שלהם, שהם מבינים טוב יותר. הם, רחמנא ליצלן, חושבים שהם תופסים את האמת עמוק יותר, נכון יותר, טוב יותר. מאז גלות יוון אז אנחנו ניתנו בידי כאלה שעיקר עניינם זה הדת, החוכמה. וכשניתנו בגלות הזאת, אז זאת הגלות שאנחנו נמצאים בה. ומאז, אז החוכמה עברה לאדום, כמו שכתוב בפסוק, זה הרי כתוב בפסוק בפירוש, על הזמן העתיד במהרה בימינו. אז כתוב, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. כך כתוב בפסוק בעובדיה. חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. כמו שכתוב בגמרא שלנו, אז כתוב, יש חוכמה באדום תאמין. וכמו שכבר הזכרנו פה, החוכמה שנמצאת באדום זאת חוכמת יוון. אז בהבטחות, בייעודים לעתיד לבוא, בייעודים של הגאולה, אז והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. אבל כרגע, זאת אומרת, כשאנחנו עדיין בגלות, אז אנחנו בגלות תחת יד חוכמתם שלהם. החוכמה שלהם מעיקה עליהם. זאת גלות מיוחדת לחוכמה. וזה ניסיון מיוחד, זה דבר שלא היה בשתי הגלויות הקודמות. כשעוד הייתה נבואה בישראל. כמו שכבר הזכרנו פה הרבה פעמים, אז לא היה שום ספק איפה נמצאת האמת. רק הגלות היה צרות מסוג אחר, בבל, פרס, מדי, אלו היו צרות מסוג אחר. מאז יוון, אז הצרות הם אלו. כאן הצרות, כאן הניסיונות הקשים. כאן הגלות. חלק עיקרי מהגלות נמצא פה. זה מה שתפסו, זה מה שהבינו הסקנים. אותם סקנים שתרגמו את התורה ליוונית, ידעו היטב, שהיום הזה הוא קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. הם ידעו את זה היטב, לא היה שום ספק. הם ידעו היטב היטב שהדבר הזה מביא חושך לעולם. אבל החושך הזה, זהו עצם גלות יוון. הם ראו, כמובן ברוח קודשה, את זה הם יכלו לראות. אבל הם ראו שכאן מתקיימת הגלות של התורה. כאן מתחילה אותה גלות של תורה, שבסוף היא תגיע, לבנה ומים עד ים, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא תימצא הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. כאן זה מתחיל. זאת ההתחלה של הגלות. אז הם לא עשו את הדבר הזה, משום שהדבר הזה הוא נכון, כן, מבחינתה של תורה לעשות. אלא שזאת גזירתו יתברך, שהתורה צריכה להיות בגלות. וזאת אותה גזירה ששמה אותנו תחת גלות יוון. אותה גזירה עצמה ששמה אותנו במקום הזה, היא, הגזירה הזאת בעצמה, שמה את התורה בגלות יוון. כשהתורה נמצאת, כשכלל ישראל נמצא בגלות, יחד עם התורה, כשנמצאים בגלות, אז נמצאים ב... כמובן, זה נקרא מצור ומצוק. במצור ובמצוק, אשר יציק לך או יבחה בכל שעריך, כמו שכתוב בתוכך. זה המצור והמצוק, שהתורה נמצאת בתוך. נר מצווה ותורה אור. התורה נקראת אור. אחד מהפירושים לשם אורייתא שהתורה נקראת, זה על שם האור. בכל אופן, בפסוק הרי כתוב, ותורה אור. האור של תורה הוא תפיסת האמת כמו שהיא, ראיית הדברים כמו שהם, זה נקרא אור. כשמאירים אור, רואים את כל מה שצריך לראות. בחושך לא רואים. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, גם בחושך אפשר להגיע למסקנות נכונות. גם בחושך אפשר ללמוד דברים מתוך דברים. גם בחושך בן אדם יכול להסתדר. הוא לומד, הוא לומד מכישלון אחד, מכישלון שני, מאוד כישלון, מאוד כישלון, אז הוא לומד ויודע ומוצא דרך איך לנווט את עצמו בתוך חושך. אבל זה חושך. אבל כשמכניסים קרן אור לתוך החדר, אז הכל בטל ומבוטל, רואים את הכל כמו שהוא. הורידו את התורה והכניסו אותה לתוך מערכת של חושך. הנקודה הזאת שנקראת תורה אור, את זה ביטלו. כמובן לא ביטלו את זה אז בשעתו לגמרי, אבל אז זה התחיל, עד שזה הגיע לרחמנא ליצלן, לחושך גמור. אז התורה עברה מהאור, אור זה תפיסת מציאות כמו שהיא, הנה זה, אני רואה ברור, הנה זה אור. כשתרגמו את התורה ליוונית, אז התורה נכנסה גם היא לתוך אותה מערכת של חושך, כמו כל הדברים שכתובים יוונית. מה שכתוב, מה שכתוב בברייתא במגילת תענית, שירד חושך לעולם שלושה ימים, מה מכוון? אז ברור, החושך שירד לעולם שלושה ימים פירושו שמכאן ואילך, כמו כל שלושה ימים בשס, שלושה ימים זה תמיד, שאחרי שדבר קורה ועוברים עליו שלושה ימים, אז מכאן ואילך זה סדר אחר. כך זה תמיד, שלושה ימים. כך זה בשלושה ימים של נגיחה, שהוא הופך מתם למועד. שלושה ימים קובעים מצב, קובעים מצב חדש. אדם עם חברו, כל שלא דיבר עמו שלושה ימים מפני איבתו, אז הוא פסול לו לעדות, הוא נקרא שונא. זאת אומרת, זה נקרא שהם עברו למצב אחר. הם לא באותו מצב שהם היו מקודם. זה נשתנה כאן המצב. ירד חושך לעולם שלושה ימים, פירוש. השלושה ימים האלה הכניסו את העולם לסדר חדש, למצב חדש. זאת מציאות אחרת. מכאן ואילך זה הולך בצורה אחרת. זה לא ממשיך כמו שהיה מקודם. ירד חושך לעולם שלושה ימים. שלושת הימים האלה הם ח' ט' י' בטבת. וכמו שאמרנו, הימים האלה הם ימי פורענות, שגם הפורענויות הקודמות, אז גם הם מעין אותה פורענות שבסופו של דבר היא באה לידי ביטוי בזה, בתרגום של התורה ליוונית. שבו נסתלק עזרא הסופר. העובדה שנסתלק עזרא הסופר ביום מסוים לא הייתה צריכה להיכנס למגילת תענית. יש מוזכר בטור בשולחן ערוך בסוף הלכות תעניות כמה תעניות צדיקים על הסתלקותם של גדולי עולם, יום פטירתו של אהרון, יום פטירת שני בני אהרון. אלה תעניות צדיקים, שזה נקרא תעניות מיוחדות, תענית צדיקים. אבל לעשות את היום הזה ליום מר, מעין עשרה בטבת, זה לא שמענו. מה נשתנה עזרא הסופר? אבל זה ברור, הגמרא הרי אומרת מלאכי זה עזרא, וכשעזרא הסופר נסתלק, נסתלקה נבואה מהעולם. בעזרא, שהוא היה הנביא האחרון, אז בו, על ידו, איתו, בהסתלקות שלו, נסתלקה נבואה מהעולם. זאת אומרת, כאן לא נפטר עזרא, כאן נפטרה נבואה. וזה ברור, זה ברור שעל זה בוודאי, על דה ודאי כבחינה, על זה ודאי צריך לפקוד. וכאן זה מאוד ברור, הקשר שבסופו של דבר, יום שנסתלקה בו נבואה מהעולם, אותו יום שבו נסתלקה נבואה מהעולם. אז היום הזה הוא יום שהוא מועד להביא לעולם את הרחמנא ליצלן, את הביטול של תורה אור. התורה מדברת בשפה אחרת. התורה ירדה, רחמנא ליצלן, התורה ירדה משפתו יתברך, משפת אלוקים, לדבר שהוא נכנס באיזשהו אופן. באיזשהו אופן נכנס לשפת אנוש, שפת בני אדם, השם ישמרנו. זה הפך להיות, זה ירד בדרגה להיות שפת בני אדם. אותה ירידה, אותה ירידה שהעולם ירד בתרגום התורה ליוונית, אז אותה ירידה ירד העולם, כמובן. כל התורה כולה היא דבר השם. וכשהתורה נתרגמה ליוונית, אז היום הזה הוא יום מתאים שהיום הזה, שני הדברים האלה מתאימים להיות ביום אחד. אותה חשיכה שסילקה נבואה מהעולם, אותה חשיכה עצמה היא החשיכה שירדה לעולם על ידי תרגום התורה ליוונית. עשרה בטבת שבו שמח מלך בבל על ירושלים, זה לשון הרמב"ם. עשירי בטבת שבו שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. בפסוק כתוב במגילת איכה, כתוב בפסוק, לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. הדבר הזה היה נפצר, אי אפשר היה אף אחד לא האמין שדבר כזה מן האפשר, שדבר כזה ייתכן. לא האמינו כל מלכי ארץ. בעצם הדבר הזה היה בלתי אפשרי. וזה באמת דבר שלא... זה צריך להיות לא מן האפשר. איך ייתכן שבן אדם יוכל לשלוח יד בעירו של בורא העולם, בעירו של הקדוש ברוך, בירושלים, שהיא מחוברת לירושלים של מעלה? איך ייתכן שבן אדם יוכל לשלוח יד? וכך היה המצב. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. חזל במדרש על הפסוק הזה, כתוב על נבוכדנצר שהוא שלח את נבוזראדן רב טבחים להחריב את ירושלים. כך כתוב במדרש איכה על הפסוק, לא האמין. אז כתוב, אותו נבוזרדן, שר טבחים, שנשלח להחריב את ירושלים, עשה שם 3 שנים ומחצה, בכל יום היה מקיף את ירושלים, ולא היה יכול לכובשה. 3 שנים ומחצה, הוא הסתובב סביב ירושלים, ולא יכול היה לגוע בה, לא יכול היה לגשת אליה, לא יכול היה, שום דבר לא יכול היה לעשות. אז כתוב כאן דבר נפלא בדברי חז"ל. ביקש לחזור, וכן שלא יכול היה לכבוש, ביקש לחזור. נתן הקדוש ברוך הוא בליבו, והתחיל ממדד בחומה. הוא פשוט התחיל למדוד את החומה. מדד אותה בחבל, מדד אותה כדי לדעת את המידות שלה. התחיל ממדד בחומה. כך כתוב, נתן הקדוש ברוך הוא בליבו, והתחיל ממדד בחומה. והייתה שוקעת בכל יום תפחיים ומחצה עד ששקעה כולה. וכיוון ששקעה כולה, נכנסו השונאים לירושלים. על אותה שעה הוא אומר, לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אילו דברי חזר. זה, לכל אוזן שומעת משהו, אז הרי מובן. ירושלים לא ניתנת למדידה. ירושלים מחוברת למקום שהוא מעבר לכל המערכת של העולם הזה, שהיא ניתנת למידה. ארוכה מארץ מידה, רחבה מנייה. זה דבר שהוא מחוץ לכל מידה. זה דבר שלא ניתן למדוד אותו. נתן הקדוש ברוך הוא והתחיל ממדד בחומה. זאת אומרת, האפשרות הזאת שירושלים תהיה נתפסת במידות, היא כך וכך גדולה, כך וכך, כך וכך עובי, כך וכך גובה, וכך וכך רוחב. ברגע שהחומה נמדדת, אז היא כבר לא חומת ירושלים. מה שנתן הקדוש ברוך הוא בליבו להיות ממדד בחומה, זאת הצורה שבה כביכול בורא העולם נתן לו להשתלט על ירושלים. ירושלים שהיא למעלה מעמידה לא ניתנת לשליטה. ירושלים שנמדדת היא ניתנת לשליטה. אז נמצא שהדבר הראשון, תחילת החורבן הייתה בעובדה שירושלים ניתנת למדידה. כאן הייתה תחילת החורבן. היה ממדד בחומה. המפרשים מביאים פה את הפסוק, נטע קו. ויעבל חיל וחומה יחדיו ומלל. נטע קו, זהו שורש הרעה. על ידי שנטע קו, אז על ידי כך זה המשיך להיות ויעבל חיל וחומה. ושלושת הדברים, שלושת האסונות שקרו בימים האלה. כל האסונות האלה, אז בפועל, לנו, עבורנו, בפועל, אז הביטוי של זה, הרי לנו אין שיעור רק התורה הזאת. לנו, עבורנו, אז כל האסונות האלה נמצאים בעובדה שהתורה מתורגמת ל... התורה נמצאת בגלות. כדי להבין, כדי לתפוס, כדי לדעת את ה... משהו מהממדים האמיתיים של תורה, זה לא נראה לעין. זה לא נמצא לנו. צריך הרבה מאוד להתייגע כדי להיכנס, להבין, לתפוס את הממדים האמיתיים של תורה. אבל כמו שהדברים נראים, אז זה דבר בין יתר הדברים. אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה, אפשר גם את זה להבין. כאילו שהדברים מובנים באותו שכל, הדברים נתפסים באותה צורה. הדברים, ההבנה היא חלילה וחס, אבל בכל אופן ככה זה נראה. ההבנה נראית כאילו באותה צורה. זאת הגלות הנוראה שהתורה נמצאת בה. כל הדברים האלה, התורה, הנבואה והשראת השכינה בישראל, שלושת הדברים האלה הם בשלושת הימים האלה. אז שלושת הדברים האלה נכנסו למצור ומצוק. ירושלים נכנסה למצור ומצוק מאז ששמח מלך בבל. מה לנו, דרך אגב, מה לנו לשמח מלך בבל? אחרי שהבית נחרב, אז צריך להתאבל על מה ששמח מלך בבל? על זה ששמח מלך בבל אנחנו היום מתאבלים אחרי שכבר הבית עצמו איננו? אנחנו בוכים הרי על הבית בעצמו שנחרב, על ירושלים עצמה שנחרבה. צריך בנוסף להתאבל על מה ששמח מלך בבל. כששמח מלך בבל, אז נחרב מהעולם המימד האמיתי של ירושלים. ובדיוק באותה מידה נחרב המימד של תורה, התורה שנמצאת בידינו. והמימד של כל הבריאה כולה, שהיא קשורה בקשר ישיר עם בורא העולם. שנסתלקה נבואה מהעולם, אז אין, הדבר הזה כבר איננו. על הדבר הזה, זה הדבר שעליו אנחנו בוכים. הוא הדבר שעליו אנחנו בוכים בשלושת הימים האלה. ירח טבת מאוד לקיתי בו. זאת הסליחה שמתחילה בהזכירה מצוק אשר קראני. בשלושה מכות בחודש הזה יקני. ושלושת המכות זה דיחני בשמונה בו, שמאלית וימנית, הלא שלושתם קבעתי תענית. ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית, לכתוב את התורה ביוונית. כזה היה בשמיני, תשעה בו, חשך מעלי מעיל הוד וצפר, הוא עזרא הסופר, נטרף ביום הזה. הסיום, הבית האחרון שבסליחה הזאת, ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתנו עלי סדרי נתיבו. העולם עבר למהלך אחר. נשתנו עליי סדרי נתיבו הפירוש, שמאז הירח הזה, אז העולם כולו שינה כיוון, הלך במהלך אחר. והמהלך הולך אחרת ממה שהוא הלך מקודם. ראשית הדבר היה בשמח מלך בבל, לפי סדר הימים זה היום האחרון. זה האסון האחרון שקרה משלושת האסונות האלה. אבל לפי הסדר של המאורעות כמו שהם קרו, אז הדבר הזה הוא הראשון. ירח טבת מאוד לקיתי בו ונשתנו עליי סדרי נתיבו. ואנחנו מתפללים, שררתי פשעתי יגלה לי טובו, האומר לים עד פה תבוא. האומר לים עד פה תבוא. זה נראה כאילו שהאוקיינוס הציף את העולם. נשתנו סדרי נתיבו של העולם. זה נראה כמו העולם ההוא נחרב. אנחנו מתפללים, האומר לים עד פה תבוא. שני מאורות הקדוש ברוך הוא נתן ברקיע השמיים להאיר על הארץ. את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. כשאור בעולם, זאת אומרת, כששולט בעולם, המאור שממנו אור בעולם, זאת אומרת, בזמן שליטתו, אז העולם מואר, יש בעולם אור. כשמסלקים אותו, זה נקרא גולל אור מפני חושך. וכשמסתלק את השמש, כשהשמש שוקעת, אז גולל אור מפני חושך. כשהשמש זורחת, אז גולל חושך מפני אור. המאור הזה הוא זה שמביא אור לעולם. הוא מביא אור לעולם, והמידות שלו, המידות שלו, זה יום ושנה. אלו הם המידות שהוא מביא לעולם, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. כשהחמה זורחת יום, כשהחמה שוקעת לילה. אין שום מאור אחר ליום ולילה, רק החמה. החמה היא זאת ללבנה אין יום ולילה. היא לא המאור שמראה את היום והלילה. יש לה את תפקידה שלה. אבל שנה, ימים ושנים שייך לשמש. זה שייך לחמה. ירחים, חודשים, זה דבר ששייך ללבנה. זה אין למאור הגדול. את המערכת הזאת שנקראת חושך. חודש. המערכת הזאת, זאת מערכת אחרת. זאת מערכת שהיא שייכת אך ורק ללבנה. זאת מערכת שהיא זאת, היא זאת שניתנה ללבנה. זה בשליטתה של הלבנה. וזה נקרא על שמה. חודש, ירח. וכאן צריך להבין. בזמן שאור בעולם, דהיינו, בזמן שהמציאות בעולם מוארת, הדברים נמצאים באור. אנחנו מברכים בכל בוקר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. דהיינו, כל חידוש של יום, אז פירושו חידוש של הבריאה. הבריאה מתחדשת עוד פעם. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כך אנחנו מברכים, וזה מברכות, אלה מברכות יוצר אור של הבוקר. ברכות קריאת שמע של הבוקר. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, פירוש, כל חידוש, יום נוסף, כל יום נוסף. אז שוב, זה חידוש פני המציאות. העולם נברא כאילו מחדש, מתחדש. ולכן בכל יום ויום, בכל בוקר ובוקר, צריכים לברך עוד פעם את כל הברכות. כל הברכות על עצם סדר הבריאה. משום שכל יום ויום זה סדר בריאה חדש. ככה הדין, ככה הרי מבארים חז"ל והדברים ידועים. כשהדברים לא מוארים, כשהדברים נמצאים בתוך מערכת אחרת, כשהדברים נמצאים בתוך מערכת של חושך, שם, וצריך להבין, שם הדברים לא מדויקים. שם הדברים לא נתפסים בדיוק. שם הדברים מתפרסים על פני שטח יותר גדול. וסימנך, אם רוצים. יום טוב דאורייתא, אז הוא ביום המסוים הזה. כאן, ביום הזה, זה יום טוב דאורייתא. אבל במקומות שאין אור, במקומות שאין אור, במקומות חשוכים יותר, אז זה ספק, אז זה לא ברור. זה אולי היום, אולי מחר, עושים אותו שני ימים. זאת אומרת, הדבר נתפס לא במדויק. אותו עניין שכשמואר, כשהדבר מואר, אז הוא נתפס בדיוק גמור. כך. אז כשהדבר לא מואר, אז צריך שטח הרבה יותר גדול כדי שהדבר יהיה ברור. הדבר לא נתפס בדיוק, זה לא נתפס כמו שהוא, אלא צריך למשש, לגשש, עד שמוצאים אותו. וגם כשמוצאים, אז המציאה היא לא ברורה באותה מידה. זה לא... כשאני רואה דבר, אז אשר יאמר כי הוא זה, אני רואה אותו, והנה הוא. כשאני לא רואה אותו, אז אני צריך לברר אותו מבין הרבה דברים. אני לא מגיע לאותה נקודת בירור, כמו שהדבר ברור כשהוא מואר. כאן נמצא הסוד שעשרה בטבת לדידן, כמו שכתוב בפסוק, כיוון שנקבע כתוב לך את עצם היום הזה שבו שמח מלך בבל, עצם היום הזה, כאן תחילת החורבן. זאת אומרת, ההעתקה מאור לחושך קרתה פה בשמח מלך בבל. שמח מלך בבל, כאן הייתה הנקודה שהעולם עבר ממציאות אחת למציאות שנייה, ממציאות של אור למציאות של חושך. שמח מלך בבל, כמו שאמרנו, שמח מלך בבל, כאן החורבן התחיל, ותחילתו של החורבן הוא בעצם העובדה שעד לאותו רגע, אז היה בלתי אפשרי, לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אי אפשר, זה לא ייתכן. זה דבר בלתי אפשרי. איך ייתכן שבן אדם יוכל להשתלט על ירושלים? מה זאת אומר? מה זאת אומר? בן אדם יוכל להשתלט על ירושלים, פירוש הדבר. הגמרא אומרת בבטרה, שאמרו להורדוס, הוא קיבה אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. שנאמר והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג הזרחך. אז לכן אמרו לו, יעצו לו, שילך ויבנה מחדש את בית המקדש. משום שהוא נקרא אורו של עולם. בית המקדש נקרא אורו של עולם. שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק, פירוש הדבר שכאן זה עבר מאור לחושך. העובדה שלא האמינו מלכי ארץ שיבוא צר ואויב בשערי ירושלים, זה רק משום העובדה שכאן הייתה מציאות אחרת שכל אחד ראה אותה. אבל כששמח מלך בבל וכן הביא את ירושלים במצור ובמצור, אז קבע אורו של עולם. אז התחיל אותו חושך שנגמר באותה חשיכה שנשתלטה על העולם שלושה ימים בתרגום התורה ליוונית. אז זה התחיל אותו חושך. המעבר מאור לחושך היה באותה שמיכה שמלך בבל שמח. אותו שמח מלך בבל. כל יתר החורבנות, כל יתר הדברים. הופקעה העיר ב-17 בתמוז. נחרב הבית בתשעה באב. נהרג דליה בן אחיקם, שאז... זה כבר היה אחרי החורבן. כל הדברים האלה קרו אחרי שקרה הדבר הראשון. שמח מלך בבל. העובדה שמלך בבל שמח וביטל את הלא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. העובדה הזאת, כשהיא נתבטלה, אז היא קרתה באור. האור קבע. אז קבע האור. לכן התענית הזאת, המועד הזה שנקבע על הדבר הזה, אז הוא נקבע אחרת מיתר המועדים. הוא נקבע כאין של תורה. הוא נקבע כאין המצב של אור. משום שהוא חל כשעוד היה אור. הדבר הזה קרה במצב של אור, והוא זה שקיבע את האור. אז הדבר הזה קרה בזמן שהוא נתפס בדיוק. הוא נתפס כמו שהוא. כל יתר התעניות, אז הם חלים בלילה. בלילה, אז התעניות האלה נקראים על שם החודש. אז זה צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי. אפשר להתענות גם למחרת. או יום קודם, או יום אחר כך, אפשר להתענות בזמנים אחרים. משום שכל מה שקרה אחר כך כבר קרה בחושך. מה שקרה ביום הזה, בעשרה בטבת, כאן מה שקרה, קרה באור. האור, כאן קבע האור. אותה מציאות אמת שהייתה בעולם, שכל באי עולם, בפסוק כתוב, לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כל יושבי תבל. כשמדברים על כל יושבי תבל, מדברים פה על, על אחרון, על אחרון בני האדם בעולם. לא היה שוטה בעולם שלא ראה את הדברים האלה ברור. והדבר היה ברור שזה בלתי אפשרי להגיע לזה, בלתי אפשרי לגעת בזה, בלתי אפשרי לתפוס את זה. זה לא בר תפיסה, זה לא בר נגיעה, זה לא בר. כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. איך הוא ייכנס? איך זה אפשר? כשזה קרה, אז קבע אורו של עולם. אבל זה המועד היחידי, המועד לרעה, אני מתכוון. זאת התענית היחידה, שהיא צריכה לחול כאין של תורה. היא צריכה לחול דווקא בעצם היום הזה. משום שאז היום קבע, וזה הפך להיות לילה. אז נמצא שמה שנפגע פה, נפגע פה יום. היום נפגע. אותו יום. כך צריך להבין, זהו עומק הדבר שנשתנתה התענית הזאת מכל יתר התעניות. שוב, כל יתר התעניות, אז הם כבר במצב אחר, הם כבר במצב לא ברור. קורבנות, ניתנות להעתקה, זה לאו דווקא ביום הזה. אבו דרם אומר שכתוב, כתוב לך את עצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. אז הוא אומר שזה כמו יום הכיפורים שכתוב פה בעצם היום הזה. כך אומר הרב דבר. כך כתוב בדברה, בסדר תפילת תעניות. כמו יום הכיפורים. נקודת ההפך של יום הכיפורים. הנקודה ההפוכה, הקוטב הנגדי ליום הכיפור. הקוטב הנגדי, הצד שכנגד ליום הכיפור. זה בעשרה בטבת. ברור, כן. בפשטות, ביום הכיפורים ניתנו הלוחות, השניים, זה מתן תורה. אבל הצד שכנגד, זה מתן תורה, זאת התורה שנמצאת בידינו. התורה שנמצאת בידינו, אותו מעמד הר סיני. שאנחנו הפסדנו על ידי מפני חטאים. אז כל מה שהפסדנו חזר אלינו ביום הכיפור. הכל חזר אלינו ביום הכיפור. כל מה שחזר ביום הכיפורים, כל אותו גובה, כל אותו מימד נורא שחזר ביום הכיפורים, זה מה שנלקח בעשרה בטבת. ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתנו עליי סדרי נתיבות. בדברי חז"ל בספר הזוהר כתוב שישנם שלושה חודשים שהם שייכים לעשיו. הם נקראים בלשון חז"ל ירחין דעשיו, הם הירחים שלו, הם הזמנים שלו. אלו תמוז ואב וטבת. הם הזמנים שלו. זה החודש ש כפי ש כפי שתקנו לנו רבותינו, ככה הרי מנהג ישראל, כפי שתקנו לנו רבותינו, אז זהו החודש שבו כיוון שמת יעקב נסתתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. זהו החודש שמתחילים לקרוא את גלות מצרים. בחודש הזה, כאן מתחילה גלות מצרים. זהו החודש שגלות מצרים, תמיד. ההתחלתה תמיד נמצאת בחודש הזה. זהו החודש שבו הדברים, אותם דברים שהיו מוארים, מה שהיה מואר מקודם, נסתם בחודש הזה. זה מה שרצינו לבאר היום. זה עניינו של יום, היום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו חייבים הרי להבין אם לא נקיים אחר כן ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. אם אנחנו לא נחזור ולא נבקש את זה ולא נרצה את זה, לא נדע את מה שאיבדנו ולא נזכור את נקודת ההתחלה, איבדנו את המימד הזה שכל באי עולם, כל יושבי תבל, היה פשוט להם, ברור שלא ייתכן להיכנס לירושלים, לא ייתכן לגוע בה. כך זה בירושלים, כך זה בכלל ישראל, וכך זה בתורה. זה דבר שאי אפשר לגעת בידינו, מה שנשתייר בידינו מכל המעלות כולה. כמו שאנחנו אומרים בסליחות, העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, וכל מחמדיה תבועות וגנוזות, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. התורה הזאת, זאת התורה שבידינו. אם אנחנו נתפוס במשהו את הממדים שלה, קצת יותר, נתפוס את הממד, נראה עד איכן הדברים מגיעים. אם התורה בשבילנו, גם היא מתורגמת ליוונית, רחמנא ליצלן. אז איך נצא מזה? על זה אנחנו מתענים ביום הזה. ועל זה אנחנו צריכים להתפלל ולבקש. ובידינו הדבר. זה בידינו. שיתקיים בנו מקרא שכתוב. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה.